Shalom uvracha. Uvoker tov umvorach. Ach ma'ayan ubor mikveh ma'im yet tahor. El ze apasuk sheiganu elav. Rega, yesh po ze ba'aya. Ach ma'ayan ubor mikveh ma'im yet tahor. Ma lamadnu ma'apasuk hazeh? למדנו מהפסוק הזה שיש דבר כזה מקווה. הרי איפה כתוב בתורה שצריך לטבול במקווה? לא כתוב בשום מקום, חוץ מפה. אז כדאי לדעת. עם זה גם למדנו שמעיין עדיף על בור ומקווה מים. כן, לכן יש תומעות שמתארים מהן רק על ידי מים חיים, שזה מעיין. ויש שמתהרים גם על ידי מקווה בלבד. מה עם הים? האם הים מתהר או לא? מה אתם אומרים? מדין מה? מדין מים חיים או מדין מקווה? התשובה היא לא. רק מדין מקווה ולא מדין מים חיים. כלומר, אדם שצריך טהרה במים חיים, כלומר זב למשל, או מצורה, לא יכול להיטהר על ידי טבילה בים. מניין שהיה ממקווה שנאמר, הוא מקווה המים קרה ימים. אז אם מישהו, פתאום אתם תראו מישהו שצריך מים חיימים, תגידו לו, לא בים. אין, הים זה דין מקווה. הערה קטנה, מה קורה אם גל נתלש מן הים ונופל על מישהו, ויש בתוך הגל הזה 40 סעה, מטהר או לא מטהר? מטהר, מטהר. כן, זה נכון. נכון, אבל להלכה, בשולחן ערוך, עד כמה שאני זוכר, אם הגל מתלש, זה כן מטהר אותו, אם יש 40 סאה בתוך הגל. שאלה איך מודדים 40 סאה בתוך גל, אני לא יודע, אבל כן, זה אפשרי. אגב, זה אף לא, זה לא מים חיים, זה מה שאני אומר, זה מדין מקווה.
זה גל, אז זה אותו
המים. לא, זה לא מים חיים. מים חיים זה מים שפורצים מן האדמה.
מעיין
זה מים חיים. כן, אגב, מצאו במצדה, ובעוד כמה מקומות מתקופת בית שני, מצאו מקוואות, ועל זה נאמר בגמרא, פרצה טהרה בישראל, שירבו להיטהר במקווה, גם מצאו במה שנקרא הרובע ההרודיאני. אני מציע שתבקשו מהנהלת ישורון לעשות סיור שם, זה אחלה. זה בתים של כהנים מתקופת בית שני. בכל חדר יש גם אמבטיה וגם מקווה. לא יאומן, מתקופת בית שני. לא מצאו בינתיים שום מקווה מתקופת בית ראשון. עובדה. מה זה אומר? אני לא יודע, אבל זאת היא עובדה. בעזרת השם נמצא. טוב, ונוגע ונבלטה מפמה, זה דיברנו, וזה מה שנקרא תובל ושורץ בידו, לא עולה לו תבילה, וכי ייפול מנבלטם על כל זרע, זרוע אשר יזרע תאורו, וכי יותן מים על זרע, ונפל מנבלטם עליו, תמאו לכם. זה דיני מכשירים, שצריך אחד מהמשקעות כדי לקבל תומעה, דיברנו על זה, על שני סוגי תפוח, אחד תאור והשני תמא, וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה נוגע בנבלתה יתמד הערב, האוכל בנבלתה יחבס בגדה ויתמי עד הערב, הנושא בנבלתה יחבס בגדה ויתמי עד הערב. וכל, אז זה, כלומר, יש חומרה יתרה בנבלת בהמה וטהורה, וכל השרץ וכל השרץ השורץ, אוף, למה זה עושה לי את זה? למה? רגע. זה עושה, לא, זה שלחו מהתקשורת, משהו. כן, וכל, הנה, פסוק ממלף. וכל השרץ השורץ על הארץ שקצו לא יאכל, זה ברור, כלומר, זה כולל נחש, נדל וכדומה. כל הולך על גחון וכל הולך על ארבעת, כל מרבי רגליים, לכל השרץ השורץ על הארץ, לא תאכלו כי שקץ אין. עכשיו, מי זה ההולך על גחון? הנחש, כך אומרים חז"ל. הולך על גחון זה נחש. שמתם לב, הוו של גחון היא וו רבתי. מדוע? כי אמצע התורה באותיות. מה זה אומר? אז מה? זה מה שמצאו, זה מה שמצאו לאמצע התורה, דווקא וו של גחון, של נחש, זה מה שמצאו. כן, אבל אני שואל על הקדוש ברוך הוא, הוא נותן לנו תורה שבכתב, למה הוא שם לי את אמצע התורה דווקא בוו של גחון? מה, אי אפשר, היה אפשר למצוא משהו יותר נחמד?
הוא מתכוון על גחונך תלך בלימוד התורה,
על דרך המוסר. אני חושב זה פשוט יותר, זה בא לומר שהתורה באה לתקן את הנזק שעשה הנחש בגן עדן. לכן אמצע התורה זה הנחש, ואין מושבים בסנהדרין, אלא מי שיודע לטהר את השרץ ב-150 טעמים, איך הוא עושה את זה? בקל וחומר מנחש, נכון? ומה נחש שממית? אינו טמא, טהור, כן? הרי נבלת נחש היא טהורה. אז שרץ שאינו ממית, קל וחומר שטהור. נכון? זאת אומרת, מהנחש אנחנו לומדים איך לטהר את הכל, אפילו לטהר את השרץ. להלכה לא עושים את זה. התוספות שואלים, מה פתאום אנחנו צריכים פלפול של הבל? הרי זה לא שווה כלום. הרי להלכה שרץ מטמא בכל מקרה. כן, אבל אנחנו רוצים לראות שאיפה, יש ציפייה, שכל רוח התומעה תעבור מן הארץ ביום מן הימים, ואז לא תהיה יותר תומעה בעולם. טוב. אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ. נו, למה עושים את זה? אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תתאמאו בהם ונתמתם בם. אז מכירים את הדרשה המפורסמת של חז"ל, מה זה ונתמתם? הרי חסר א', ראשון ונתמתם, שעבירה מתמתמת גופו של אדם. למה עבירה מתמתמת גופו של אדם? אפשר להגיד, בגלל שהבעלי חיים האלה יש להם סגולה של טמטום הלב. אבל הרב קוק אומר, מזה שזה עבירה, זה מה שמתמתם. כלומר, אם זאת לא הייתה עבירה, זה לא היה מתמתם. אבל כיוון שזאת עבירה, אז העבירה, מעצם זה שאדם מוכן ללכת נגד רצון הבורא, זה עצמו הטמטום. לכן אמרו, עבירה מטמטמת ליבו של אדם, וכאן בעצם מסתיימת פרשת... מה? אני לא שומע. לא, הרב קוק מסביר את מה שחז"ל אמרו. הוא אומר שכשחז"ל אמרו שהעבירה מטמטמת, זה לא רק בגלל שהמאכל יש בו סגולה של טמטום הלב, אלא מעצם זה שזה עבירה זה מטמטם. זה מה שאומר הרב קוק. וכך הוא מסביר את דברי חז"ל. זה לא טעם שני, זה העמקה בטעם שלהם. בסדר? טוב. זאת תורת הבהמה, כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, והייתם קדושים, כי קדוש אני. בדרך כלל התורה לא אומרת, המעלה אתכם, אלא המוציא אתכם. למה פה לגבי השרצים נאמר המעלה? כי אכילת שרצים יש בזה שפלות. לכן, אם ההימנעות מאכילת השרצים יש בזה עילוי. לכן כאן כתוב, המעלה אתכם, והייתם קדושים. אני לא מבין מה קורה פה. רגע. כן, כן. זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החי ומסד במים, להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. טוב, בסדר. סיימנו את פרשת שמיני. עכשיו, התורה דיברה בפרשת שמיני על קדושת האדם. איזה אדם? האדם הבריא. אבל יש גם טומאה של האדם החולה. עכשיו, יש שני סוגי מחלה. יש מחלה רצויה, שזה למשל ללדת, ואז זה מחליש את האדם, ויש מחלה בלתי רצויה, שזה הצרעת, שזה בא מקלקול מוסרי. אז ברור שכשאנחנו מדברים על האדם, אנחנו מתחילים קודם כל מן האדם הבריא, ואחר כך על האדם החולה. אז מה יש פה עם האדם הבריא? זה האישה היולדת. וידבר השם אל משה למור, דבר אל בני ישראל למור. אישה כי תזריע וילדה זכר. ותמאה. למה? היא עשתה משהו טוב, יפה, נכון? הביאה ילד לעולם, ואתה אומר לה ביטוי אפילו של גנאי. את תמאה. למה? יש, צריך להבין מה זה תומאה. תומאה זה דלדול של חיים. לפני שהיא ילדה, הוולד היה בתוכה. היא הייתה עם כן בעלת חיות כפולה. גם החיות שלה, וגם החיות של העובר. עכשיו העובר עזב אותה, היא פחות חיה. לכן יש תומאת יולדת. בלי קשר לדם אגב. עצם זה שגם אם זה לידה בלי דם, היא תמאה. שבעת ימים כי מני דת דבותה תתמה.
איך אפשר להבין ענייני תומאה?
איך אפשר להבין ענייני?
עצמות תמות, לא
מתמות.
עצמות כהן גדול
ותמאה. אתה אומר שאי אפשר להבין ענייני תומאה. אז אם ככה, זה סימן שאני לא קיים, כי אני חושב שאני כן מבין. כן, ענייני הטומאה, המשמעות היא דלדול של חיים, במקום שבו החיים מדולדלים. עכשיו, כהן גדול שמת, זה דלדול עצום של חיים. היה לנו פה כהן גדול, עכשיו אין לנו. זה טומאה גדולה. לעומת זה, חמור לא היה כזה חי. חמור, סך הכל הוא טיפש, ולכן זה שהוא מת, זה לא כל כך משנה. כן, זה בדיוק ההבדל בין טומאה של יהודי מת לטומאה של גוי מת. גם גוי וגם יהודי שמתים, מתאמים. אבל... אתה שואל בכלל על טהרה, אבל אני קודם לדבר על הטומאה. יהודי מת או גוי מת, שניהם מתאמים במגע. אבל באוהל, רק יהודי מתאמה וגוי לא מתאמה באוהל. זאת אומרת שטומאתו פחותה. מדוע? בגלל שהאובדן קטן יותר. כן? ואז הייתה שאלה ששאלו את הרשב"א, רבנו שלמה בן אברהם אבן אדרת. שאלו אותו האם מומר מתאמה באוהל או לא. כלומר, מה המשמעות של השאלה? האם הוא יהודי או לא? יהודי מומר, האם הוא יהודי או לא? והשואלים לא היו סתם עמי ארצות, הם היו אנשים חכמים, הם אמרו, מצאנו שיהודי מומר מותר להלוות לו בריבית, ויינו יין נסך. אז לכאורה הוא כמו גוי. עונה הרשב"א שהוא מתאמה באוהל. הוא אומר, כתוב בגמרא על הפסוק, בנים אתם לשם, מה?
ונתכפרו במיטה.
לא, זה לא מה שאומר הרשב"א. זה... הרשב"א אומר שבגמרא במסכת קידושין יש דיון מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה על הפסוק בנים אתם לשם. מתי נקראים בנים? אומר רבי יהודה, כשעושים מעשה בנים. כשלא עושים מעשה בנים, אינם נקראים בנים. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך נקראים בנים. ואין מה לדבר. תמיד הוא נשאר ישראל, והוא מביא לצורך זה רשימה של פסוקים, בנים לא אמון בם, בנים משחיתים וכו' וכו', בנים שובבים, כל מיני ביטויים שבהם יש דברים קשים מאוד על עם ישראל משחית, עם ישראל אין לו אמונה וכו' וכו', ובכל זאת נקראים בנים. אז בין כך ובין כך נקראים בנים, לכן אומר הרשב"א, בכל מקרה הוא מתמה באוהל. ואז אם תשאל, אז מדוע מותר להלוות לו בריבית? אומר כי בריבית זה כתוב אחיך, והוא לא מתנהג כאחיך. אז כבן הוא כן, כאב הוא לא, ולכן מותר להלוות לו בריבית. נכון, וזה בעצם הוא אומר שההלכה כרבי מאיר, שבין כך ובין כך נקראים בנים, מביא לזה כמה ראיות. כן, אגב, התשובה הזאת של הרשב"א, צונזרה על ידי הצנזורה, וטוב, במהדורות השלמות זה כן נמצא שם. כן, אז זה, אז ניקח, זה שכהן עצמות, כהן גדול מתאמות, אפשר בהחלט להבין, כי באמת האובדן הוא גדול. אז גם פה, היא האישה הזאת שילדה, היא טמאה בגלל שהיא איבדה חיים.
זאת אומרת, בדרך כלל, כשיש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, ההלכה היא כמו רבי יהודה, ולא כמו רבי מאיר.
נכון, הערתך נכונה, שמעתם המאיר מאיר, שכשיש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה ולא כרבי מאיר. וכאן הרשב"א אומר שזה חריג, שהלכה כרבי מאיר, משום שהגמרא דנה באריכות בפסוקים שמביא רבי מאיר. אם היא מעריכה לדון בדברי רבי מאיר, סימן שהלכה כמותו. אגב, זה גם מובא בבעל התורים. בעל התורים יש לו פירוש של התורה, כידוע, יערות קטנות, והוא מביא על הפסוק, הועיל משה באר את התורה הזאת. הועיל משה באר את התורה, יש שלושה במסורה. הועיל משה באר את התורה, הועיל הלך אחר הצו, הועיל השם לעשות אתכם לא לעם. מה זה? הועיל הלך אחרי הצו, זה שם של עבודה זרה. אז בעצם, כשישראל לומדים תורה או עובדים עבודה זרה, בכל מקרה, הועיל השם אתכם לעשות לא לעם, היינו דאמרינן, בין כך ובין כך נקראים בנים. כך אומר בעל התורים. הועיל משה. זה פסוק אחר. אנחנו מדברים על הפסוק בספר דברים. אותו שורש, זה נכון. אבל אנחנו מדברים על הפסוק הועיל. בסדר, טוב. אז אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמאה, אגב, למה מתחילים ביולדת זכר ולא ביולדת נקבה? כי אדם רוצה יותר בבן זכר מאשר בבת. אתם יודעים את זה? אז זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל זאת היא עובדה. עד עצם היום הזה אנשים מצפים לזכר. למה? מתוך שוביניזם. פשוט. זה נטייה טבעית בנפש. כל מיני סיבות, אפשר להגיד כל מיני סיבות, אבל זאת היא העובדה, מה אני אעשה? שבעת ימים, כימי נידת דבותה תטמא, יטמאה שבעת ימים כמו נידה. עכשיו, מה קורה ביום השמיני? היא טהורה. היא טהורה, כן? כלומר, בודקת עצמה לפני השקיעה, טובלת בלילה והיא טהורה. עכשיו, זה מדין דאורייתא. בימינו, אחרי ההתפתחות של הסוגיה במסכת נידה, זה כמעט בלתי אפשרי, אבל באופן עקרוני זה קיים, ולכן הגמרא אומרת, למה התורה אמרה שיולדת זכר זה טמאה רק שבעה ימים, שלא יהיו כל העולם שמחים, ואביו ואימו עצובים, שהם אסורים. כן? כי ביום השמיני ימול בשר עורלתו. לכאורה, הפסוק הזה, פסוק ג', וביום השמיני ממול בשר עולתו, אין לו מה לעשות כאן. מה זה קשור לדיני טומאה וטהרה? אלא זה מחזק את דברי חז"ל, שזה שהתורה הגבילה טומאת יולדת זכר לשבעה ימים, זה בגלל שביום השמיני ממול בשר עולתו. מה? יפה. טוב. ושלושים יום. ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהורה. בכל קודש לא תיגע, ולמקדש לא תבוא עד ימות, עד ימילות ימי טהורה. מה זה אומר שהיא יושבת בדמי טהורה? שהיא טהורה. זה נקרא דם טהור. גם אם תראה דם, היא נשארת בטהרתה, בניגוד לאופן שבו הקראים קראו את הפסוק הזה. הקראים אומרים, אם היא תשב בדמי טהורה, הכוונה שהיא לא טהורה, עד שיעברו 40 יום. עכשיו, היו קהילות בישראל שנהגו 40 יום של טומאה ליולדת זכר, ושאלו את הרמב״ם האם זה בסדר. הרמב״ם אומר, אם אתם עושים את זה כמידת חסידות, זה בסדר. אם אתם חושבים שזה מן הדין, הרי זו מינות וצריך לעצור את זה. כן, אבל אבך כותב שכך נהגו גם באשכנז, רק אצל האתיופים. טוב, בכל מקרה, בימינו, כיוון שהיום אנחנו אומרים שאין לנו ידיעה ברורה מה נקרא ימי נידה ומה נקרא ימי זבה, אז אנחנו אוסרים כל דם אחרי הלידה גם כן.
למה? למה לא
ידיעה
ברורה?
מה? היא טהורה, אבל לא קדושה. זה כל ההבדל, בין טהור לקדוש. טהור זה לעומת הטומאה, קדושה זה משהו עצמי, שמגיעים אליו אחרי 40 יום. עכשיו, למה 40 יום? זה הזמן שהגוף מתחזק, ואז גם היא יכולה לגשת אל הקודש. ואם נקבה תלד, וטמאה 70, 70 יום? אתם אומרים כתוב שבועיים, אבל אם תסתכלו, כתוב שין בית עין יוד מם. אז צריך לקרוא את זה 70, מי אמר לכם צריך לקרוא שבועיים? הסרבב. וכאן אומרת הגמרא, מכאן שיש אם למקרא על פני אם למסורת. מסורת זה איך שהדברים כתובים, מקרא איך שאנחנו קוראים. יש לנו מסורת בעל פה שצריך לקרוא שבועיים, ולכן כך הדין, כי יש אם למקרא על פני המסורת. ואז התמאה שבועיים. למה התמאה שבועיים? בגלל שאיבדה יותר חיים. הרי הילדה הזאת שהייתה בתוך הרחם שלה, היא עתידה גם היא ללדת. ולכן יש עוצמת חיים גדולה פי שניים שיוצאת ממנה בעקבות הלידה. ולכן יש יותר טומאה ויש יותר חיים.
פי שניים, לא פי שניים.
נכון, נכון, לא, לך יש שבועיים, כן. זה כמו אותו אדם שאשתו יולדת והוא כל הזמן סובל נורא, הוא שומע את הצעקות, את הכאבים, הוא סובל מאוד. ואז אומרים לו, נולד, מה נולד? בת. אוף, היא לא תעבור מה שאני עבר. טוב, ו-60 יום וששת ימים תשב על דמי טהרה, טהורה, ובמלות ימי טהורה לבן או לבת, תביא כבש בין שנתו לעולה, ובין יונה אותו לחטאת אל פתח או אל מועד אל הכהן. טוב, בית המקדש בימינו לצערנו לא קיים, כשהוא ייבנה, בעזרת השם יתברך, אינשאללה במהרה בימינו אמן, אז אנחנו קודם כל נדאג לזה שכל הנשים היולדות, נגיד אישה ילדה 10 ילדים, היא צריכה להביא 10 קינים למקדש. כן? כלומר, יהיה תור ארוך של הבאת בין שני תורים או שתי בני יונה. כלומר, ובין יונה, זה הכבש, ובין יונה אותו לחטאת. עכשיו, נשאלת השאלה, למה היא צריכה להביא עולה, ולמה היא צריכה להביא חטאת? טוב, זה כל פעם שמביאים חטאת, טוב להביא גם עולה. בסדר, עולה זה על ערעור הלב, זה, זה, זה בערי על דבקות בקדוש ברוך הוא, יפה מאוד. אבל למה חטאת? מה החטא שהיא עשתה? אז זהו, אז יש כאן מחלוקת מעניינת בין להבדיל, בין היהדות לנצרות, להבדיל. הנוצרים אומרים למה היא מביאה חטאת? כי היא ילדה. ללדת זה חטא. עבור הנוצרים, בעצם כל לידה היא אסון, בגלל שמגיע לעולם נשמה חוטאת. מאיזה חטא? חטא אדם הראשון. וכל אדם שנולד הוא אשם בחטאו של האדם הראשון. ולכן צריך להביא חטאת לדבר הזה. זה התפיסה הפסימית של הנצרות. מה זה? מה ההבדל בין אל פתח לבין לפתח? לא יודע.
אין הכהן.
לא יודע. הנה שם, תשאלה, למה כתוב אל פתח ולא לפתח? לא יודע. ואם היה כתוב לפתח, היית שואל למה לא כתוב? אין פתח. טוב, בכל מקרה, אני רוצה להגיד, לפי היהדות, החטאת זה משהו אחר. זה בגלל שהיא לא רוצה ללדת. כן? אישה יולדת, בכאבים, היא קורעת ללד, ולכן היא נשבעת שלא תזדקק יותר לבעלה, לכן צריך להביא חטאת כדי לחפר על השבועה הזאת. עכשיו, שימו לב, כן, שזה בדיוק הפוך. לפי היהדות יש ממד אופטימי. לא לרצות להביא ילדים לעולם, זה החטא. מה אתה אומר? לא שומע מה שאתה אומר. זה קורה הרבה פעמים בלידה ראשונה, זה נכון. אז יכול לקחת כך בכל הלידות, ולכן דווקא החטאת באה מפני הראייה האופטימית, החובה להביא ילד לעולם. עכשיו, כפי שאתה ציינת, זה קורה יותר בלידה הראשונה מאשר בלידות אחרות. אלא שיש פה משהו הרבה יותר מהותי, מדוע היא לא רוצה להזדקק לבעלה, לא בגלל הכאבים, אלא בגלל משהו אחר. יש מבחינה פסיכולוגית משהו חשוב כאן שקורה. כשאישה בהיריון, כולם מתפעלים מזה ואומרים לה שיהיה לך בשעה טובה, מזל טוב, איזה יופי, והיא מאוד מרוצה. מדוע? כי היא העתיד. העתיד המהלך לפנינו. אחרי שהיא יולדת, איפה העתיד? בעריסה, ומה היא הופכת להיות? עבר. כלומר, הצלחת מאווייה זה בעצמו כישלונה. ולכן יש הרבה פעמים משקע דיכאון אחרי הלידה, בגלל שעכשיו העתיד כבר לא נמצא אצלה, אלא בדור הבא. זה, אפשר לומר, זה מה שקורה הרבה פעמים באומות שהן בהיריון של עם ישראל. למשל, רוסיה הסובייטית. היו בה הרבה מאוד יהודים. היא הייתה בהיריון, רוסיה הסובייטית. והיא לא רצתה לשחרר. אבל בסוף היא שחררה, ואז היא נכנסה לדיכאון אחרי הלידה. אותו דבר, כל פעם שעם ישראל יוצא מאיזושהי אומה, למשל, היציאה ממצרים. אמרו חז"ל, עשאוה כמצודה שאין בה דגים, שאין בה דגן, או כמצולה שאין בה דגים. זאת אומרת, וינצלו את מצרים, כן? שמצרים התרוקנה. התרוקנה, איבדה את משמעותה, כי כל משמעותה של מצרים הייתה שהיא הרע כדי להביא את ישראל לעולם. ברגע שישראל נולדו, אין כבר יותר משמעות למצרים. ולכן כאן צריך אותו דבר, אותה פעולה קורית אצל האדם, האישה הפרטית, שהיא נכנסת לדיכאון מוסתר מעצם הצלחתה. ולכן צריכה להביא קורבן חטאת. ויקריבו הכהן לפני השם, חיפר עליה וטהרה, במקור כן, יש תמיד בעיות פה. בסדר, זאת תורת היולדת לזכר ולנקבה, ואם לא תמצא יד עד עשה ולקחה שתי תורים וכו', ואז יש אפשרות גם להביא קינים בלי הכבש. מתוך כך, מתוך הדיון באדם הבריא, אבל בריא למחצה, כיוון שאישה יולדת היא לא לגמרי בריאה, מתוך כך בא הדיון על האדם שחולה במחלה מוסרית, שבגללה יש צרעת. כן, אז וידבר השם אל משה לאמור, ואז יש לנו סוגים שונים של צרעת. בואו נראה לרגע אחד איזה סוגים יש כאן. הצרעת הראשונה, בכלל למה יש צרעת? בגלל שאדם נוגע, הרי זה בשטח העור. האור זה החלק באדם שנוגע לחוץ. כן? בין האדם לבין החוץ יש האור. אם האדם יש לו יחס מקולקל אל החוץ, זה בא לידי ביטוי באורו, הגיוני. ולכן גם מצאנו במדרשים, חיפשתי, יש 11 סיבות שונות מדוע יש צרעת. חלק גדול זה בגלל שאדם נוגע במדרגה שאיננה שייכת לו. למשל, עוזיהו מלך יהודה נהיה מצורע. למה הוא נהיה מצורע? כי הוא ניסה להתנהג כמו כהן גדול. להקטיר בקודש הקודשים. אמרו לו, הכהנים זה לא שלך, מה אתה מתערב? נהיה מצורע. אין, וכדומה מהדברים האלה, גם אדם שמדבר לשון הרע על חברו, לא מכבד את צלם אלוהים שבחברו, לכן מסתרע. גחזי על
מרות.
מרות. מה אתה מתכוון מרות?
מרות לא שמע למה שאמר אלישע. אל תקבל מתנה מלך.
לא אמר לו אל תקבל מתנה.
ולדעתי זה גם הצרעת של מרים, לדעתי.
רגע, רגע, רגע. קודם כל בוא נבדוק. אתה אומר שאלישע אמר לו לא לקבל מתנה ממלך ארם. לא הייתה שום מתנה ממלך ארם. לא הייתה מגוון משר הצבא, מן האמן. זה לא המלך. שתיים, זה בגלל שהוא קלקל את כל הקידוש השם שהיה בהתנהגותו של אלישע. אלישע אמר, אני לא רוצה לקבל מתנה, אני רוצה שתקדש שם שמיים. פתאום זה הופך להיות מסחר. לכן הוא אומר שהצרה תתבגדו. מה אתה אומר?
אלישע לא אמר לו, אל תקבל, הוא עשה את זה על דעת עצמו.
כן, כן, ברור. אבל אלישע לא רצה לקבל מתנה. הוא זה שהוא שיקר.
נכון.
הוא שיקר. טוב. עכשיו בואו נראה סוגי הצהרת, זה מאוד מעניין לראות דרך הסגנון שהתורה מדברת עליו. הצהרת הראשונה היא של אדם. ומה קורה לאדם הזה? יש באור בשרו סט או ספחת או בערת. ואז יש כל הדינים של מה שעושים לאיש הזה. עכשיו הצהרת השנייה, בואו נראה. יש נגע הצהרת כי תהיה באדם. על אותו הדבר. בהתחלה יש אדם שיש באורו צרעת, כאן יש צרעת שהיא באדם. מה ההבדל? בהתחלה כשאדם חוטא פעם ראשונה, הוא לא איבד את מעלתו. הוא אדם. אדם זה דבר מכובד. אבל הוא הסתבך, יש לו צרעת. אבל ברגע שאדם שונה בחטאו, חוטא פעם שנייה, אז הצרת הופכת להיות עיקר, והוא הופך להיות תפל. נגע הצרת, כי היא תהיה באדם. מובן, זה ההבדל.
אם פסתה הצרת במול גופו,
תחוף. רגע, אני עוד לא הגעתי לזה. רגע. אבל זה מה שכתוב כאן, צרת נושנת. זאת אומרת שזה בא לרמוז שהוא פעמיים חטא, ולכן הוא הופך להיות תפל לעומת הנגע. אחר כך יש לנו סוג שלישי, ובשר כי יהיה באורו שכין ונרפא. זאת אומרת, כבר לא מדברים על האדם. המילה אדם נעלמה, יש בשר. כלומר, כשאדם חוטא פעם שלישית, אז הוא כבר הופך להיות חתיכת בשר. עכשיו, אם תסתכלו, יש עוד אחד כזה, כתוב כאן, או בשר, כי יהיה באורו מחוות אש. מה ההבדל בין הפעם הראשונה לפעם השנייה? כלומר, בהתחלה אומרים לך, ובשר, כי יהיה באורו שכין ונרפא. מה שהבדל הוא לגבי הצבע. הרי כתוב כך, לגבי הפעם הראשונה, בשר, כי יהיה באורו שכין ונרפא, והיה במקום השכין שאת לבנה, או בהרת לבנה אדם דמת. כלומר, הצפוי הוא שהנגע יהיה לבן. יכול להיות גם שהוא יהיה לבנה אדם דמת. אבל זה האפשרות השנייה. לעומת זה, כשאני מסתכל בהמשך, במי שהיה בשר או בשר, כי באורו מחוות אש והייתה מחיית המחווה, רגע, או בשר כי יהיה באורו מחוות אש והייתה מחיית המחווה בארת. מה בארת? לבנה אדם דמת או לבנה. כלומר, היותר צפוי שזה לבן אדם דם, ויש גם אפשרות שיהיה רק לבנה. מה זה בא לומר? הצבע האדום זה מידת הדין. מידת הדין מתחילה להיות מתוחה על האדם הזה. בהתחלה, בשני המקרים הראשונים, זה רק לבן. לבן זה, למרות שזה תמה, אבל הצבע הלבן מורה על טהרה. ולכן גם כולו הפך לבן, טהור. לעומת זה, ברגע שזה בשר, כלומר שהאדם ירד לגמרי ממדרגתו האנושית, אז זה כבר עופר, מידת הדין מתחילה להיות מתוחה. בהתחלה לבנה או לבנה אדם דמת, ובהמשך לבנה אדם דמת או לבנה. אתם רואים שיש פה, יש פה התקדמות בנפילה המוסרית של האדם, לפי הסגנון שהתורה משתמשת בו. ויש אחר כך משהו נוסף, ואיש או אישה. עכשיו, מה זה איש או אישה? זה, לפני כן דיברנו על אדם, אחרי זה דיברנו על נגע צרעת, אחרי זה דיברנו על בשר, ועכשיו יש לנו איש או אישה. מה? לא הבנתי. עלייה בדרגה, לא, זה יותר גרוע, ואני אסביר למה. הביטוי איש או אישה מורה על השכל. לפעמים אדם חוטא מצד הנטייה הבהמית שלו, אבל השכל נשאר בטהרתו. אבל כאן לפעמים יש קלקול אינטלקטואלי, כי יהיה בו נהגע בראש או בזקן. הראש והזקן הם הוראה על החוכמה, וזאת חוכמה מקולקלת. ולכן כתוב כאן איש או אישה, כי יהיה בו נגע בראש או בזקן, ואז מה זה נקרא? מעניין איך זה נקרא? נתק. כלומר, לפעמים אדם יש לו קלקול אינטלקטואלי כזה שהוא כבר מנותק. מה אתה אומר?
לפניכם, נגע הצלעת הזה, זה רק איש, לא אישה?
לא, גם איש, גם אישה.
אז זה רק, אבל כתוב בפרט זה איש או אישה. אבל כתוב.
כתוב שם אדם. אדם זה גם איש וגם אישה. ויקרא את שמם אדם.
בגלל
שאיש או אישה זה ביטוי המורה על השכל של האדם. לאישה אין זקן, זה נכון, אבל יש לה ראש. כן, הלאה. מה, בבקשה. הבנתי את השאלה. האם אתה רוצה תשובה? אמנם אתה צודק שהצרעת לפעמים באה מקלקול ביולוגי, יכול להיות. ולכן הגמרא אומרת שבמקום שאוכלים קרישין אז יש פחות צרעת. אבל מצאנו בתורה שהצרעת הגיעה בעקבות חטאים. למשל משה וגם מרים, זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים. וכן מצאנו בגחזי. אז כך שאנחנו רואים שהצרעת יכולה לבוא כעונש. לא בהכרח, אבל יכולה לבוא כעונש. עכשיו, ברור שאדם שהוא חולה, יש בו חיתות ביחס לאדם הבריא. עכשיו, בואו נראה...
סליחה, באופן כללי,
כן.
מחלה זה לא עונש?
מחלה לא חייבת להיות עונש. מחלה פשוט.
כן.
אני עניתי לך מה דעתי. אתה רוצה להתעקש ולומר שזה תמיד עונש, ואני חושב שלא. ואיש או אישה כי יהיה באור בשרם בערות בערות לבנות, ורק כהן ויהיה באור בשרם בערות כהן לבנות, בו עקו פרח באור טהור. שימו לב שכאן מדובר בצהרת שהיא מלכתחילה טהורה. כן, בהרות לבנות, זה לא צרעת, וגם פה נאמר באיש או אישה. עכשיו, מה שמעניין, שפתאום התורה נותנת לנו ואיש. למה לא כתוב באיש או אישה? סליחה, הפסוק לא מדבר על זקן. הפסוק לא מדבר על זקן. נו, ואז מה? אבל לגבי נתק היה כתוב איש או אישה, כי יהיה באוסרו, נגע בראש או בזקן. למרות שלאישה אין זקן, כתוב איש או אישה. אז פה זה לא תשובה, מה שאמרת. אז למה כתוב כאן ואיש, ולא כתוב איש או אישה? פשוט מאוד. כאשר הרי האדם הוא מורכב משני חלקים. חלק שכלי וחלק רגשי. וזה מה שנקרא איש או אישה. אבל יש האדם שבקלקול שלו איבד כל טבע רגשי ונשאר לו רק השכל בלבד, ואז תומעתו עוד יותר גרוע, וזה נאמר ואיש. בסדר? עכשיו, זה לא תמיד מתמה, לפעמים השכל מחזיק, לכן תאורו, אבל וכי יהיה בקרחת או בגבחת נגע לבן אדם דם, צרת קורחת היא בקרחתו או בגבחתו, ולכן הוא תמה. עכשיו, יש לי פה שאלה. בסוף זה מגיע לצרת הבגדים. כן? חזן אומרים, והבגד. הבגד זה הצד החיצוני ביותר של האדם. האדם לא נולד עם בגדים. אז הבגד זה תוספת. ויש לפעמים התפשטות של תומעת האדם גם אל חיצוניותו הגמורה, או בשתי או בערב. עכשיו שימו לב לצבע. יהיה ירקרק או אדמדם בבגד או באור או בשתי או בערב או כל כליאור, אותם סימנים שיש בצרת הבתים. כי הבית זה גם כן סוג של בגד של האדם. וכאן יש פה משהו מדהים, וזה מה שהתורה אומרת, כי אם הנגע לא פסע, כן, לא הפך הנגע את עינו והנגע לא פסע, תמהו באש ישרפנו, פחתת היא בקרחתו או בגבחתו. של בגד? איזה פה יש לבגד קרחת או גבחת? זה בא לומר שיש לב שבו אין הבדל בין האדם לבגדיו. הוא ובגדיו אותו הדבר. כי הוא הפך להיות מכונה. הוא הופך להיות חפץ במקום להיות אישיות. ולכן אתה מייחס תכונות אנושיות לבגדיו. כן? בקרחתו או בגבחתו. כן? זה דבר תמוע מאוד, אבל זה מה שזה אומר. עכשיו, מה ראינו כאן? בשלב הזה ראינו שהתיאור של התורה, את הצרעות השונות של האדם, זה הולך בסדר של הידרדרות מוסרית. מאדם לבשר, לאיש או אישה, איש בגד. כן? כלומר, זה הנפילה המוסרית של האדם. אז פה עולה השאלה, אז למה אם כולו הפך לבן, טהור הוא? כן? זה נראה בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.